דף צדיקי עמוד ב' במשנה למעלה. המשנה הזאת היא כהמשך לאותו קורבן חטאת. מלבד מה שלמדנו שיש לנו דין שצריך, אם פגע בו דם החטאת, צריך לחבס את הבגד, ממשיכה התורה ואומרת, וכל כלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה הוא מורק ושותף במים. על זה אומרת המשנה, אחד שבישל בו, בין אם מדובר על כלי, שהכלי הזה הוא בישל בו את אותו בשר חטאת, ואחד שירה לתוכה רותח, גם אם הוא לא בישל בכלי עצמו, אלא הוא ירה את התבשיל של החטאת כשהוא רותח לכלי אחר, אחד קודשי הקודשים, ובין אם מדובר על קורבן שהוא קודשי קודשים כמו חטאת ואשם, ואחד קודשים קלים, והוא הדין לגבי שלמים, תודה, בכור וכדומה, טעונים מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה. והגמרא ראשית רוצה לברר מאיכן אנחנו לוקחים את הדין הזה, שאם אנחנו באים ולא מבשלים בכלי עצמו, אלא מערים לתוכו, זה גם סיבה לקיים את דברי הפסוק. אומרת הגמרא, תנו רבנן אשר תבושל בו, אין לי אלא שבישל בו, אז כלי אשר בישל בו יישבר. עירה לתוכו רותח מניין? מאיפה אני יודע שאם הוא לא בישל בכלי, אלא הוא עירה לתוכו תבשיל רותח, גם כנאמר הדין שיש עליו עכשיו חיוב לבוא ולשבור את הכלי? תלמוד לומר, ואשר בו יישבר. מזה שהתורה שמחה את הבו להישבר, גילתה התורה שגם אם יש בו את התפשיל, גם אם הוא לא בושל בתוכו, נאמר בו דין של יישבר. ביי רמי בר חמה, תלאו באוויר תנור מהו? מה קורה באותם תנורים שלהם, תנורי חרף, שבתנור עצמו הוא לקח שפוד עם בשר של חטאת, קודשי קודשים, תנא כמה קודשים קלים, ושם הוא צלה באוויר של התנור. זאת אומרת, זה לא כמו גדרה שזה מתבשל בפנים ואז יש לנו גם מעשה של בישול וגם מעשה של בליה, אלא היה פה רק בישול בלבד. מסתפק רמי בר חמה, מה יהיה הדין? הבישול הוא בילוע דקפיד רחמנה, ושם נאמר יישבר, אבל כאן שהיה בישול בלא בליה לא נאמר דין יישבר, או דילמה הבישול בלא בילוע, או שמה יש כאן גזירת הכתוב. אומרת התורה, ידיעה הוא כלי חרס אשר תבושל בו יישבר. אז באה התורה ואומרת, עצם הדבר שבושל בו זה סיבה לשבירה. ואז גם אם הוא תלה אותו באוויר התנור ולא היה לנו בליה, נאמר פה דין של שבירה. אמר רב התשמה, בוא והוכיח לך את הדברים מהמשנה. אנחנו חוזרים על הספק, על השאלה, מה התורה אומרת? הוא כלי חרס אשר תבושל בו יישבר. האם כוונת התורה שהבישול, והבישול הזה יצר בליה, וממילא כיוון שזה בלוע בתוכו, אז מחר כשיעבור זמן הקורבן, לא משנה בקודשי קודשים יום ולילה, קודשים קלים שני ימים ולילה כמובן שלמים, ממילא זה נעשה נותר, ואם זה נעשה נותר, אז מחר שאתה תבוא ותבשל, אז אתה מוציא את האיסור לתוך התבשיל, ולכן אין לי ברירה, אומרת התורה, יישבר, או שמה לא קשור בכלל לבליה, יש גזירת הכתוב, בישלת פה בשר, לא בגלל שהוא בלה, עצם הבישול מחייב שבירה. אז גם אם אני תולה את השפוט באוויר התנור, ואין כאן בליה, עצם הדבר שבישלת בתנור של חרס, יישבר.
יצאתי מצב שבישלתי
מביס
בשואתי באוויר של הסיר?
כן, למה בסיר? תנור. יש תנור, תולים על זה שפוד, על השפוד יש בשר, ואת הבשר הזה צולים, עושה על האש. אומרת הגמרא, אמר רב התשמה, למדנו אצלנו במשנה, אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח. הבינה הגמרא שבעצם התגלה לנו במשנה שלא צריך שיתקיימו שני הדברים גם יחד, בישול ובילוע, אלא המשנה אומרת יש מקרה של בישל יש מקרה של בלה בלי לבשל, וזה מספיק סיבה כדי לקיים את הפסוק יישבר. אם כך, מספיק אחד מהשניים, או בישול או בליה. אם כך, רוצה הגמרא לבוא ולהוכיח, הנה ראיה, שגם אם היה בישול, גזרת הכתוב הוא שצריך לשבור. אומרת הגמרא, בלוע בלו בישול לא כמיבא אלן, זה לא הייתה השאלה של רמי בר חמה. זה ברור שאם היה בליה, גם בלי שהיה בישול, פשוט לנו הדין שיהיה עליו דין של שבירה. כי כמיבא אלן, מה שלנו היה הספק של רמי בר חמה, השאלה הייתה בישול בלו בילוע מאי, וזה אי אפשר לפשוט לנו מדברי המשנה. כבר תופות במקום דן לגבי דיבור מתחיל עירה בו, ואנחנו לא נכנסים לזה, מה הגדרה של עירוי? האם עירוי זה נקרא ככלי ראשון או עירוי נחשב ככלי שני? הנפקמינה כמובן בתוך ההלכה היא נפקמינה גדולה. למשל, אדם בא להכשיר עכשיו את השי שלו לפסח. אם אני אומר שלהכניס את השיש לתוך כלי הוא לא יכול, מה הוא עושה? הוא מערה על המים. אם העירוי הזה היה נחשב כלי ראשון, אז זה כמו שהוא היה עושה את זה בתוך הכלי. אם אני מחשיב אותו ככלי שני וכך אנחנו נוהגים, אנחנו צריכים לשים על זה את אותו מתכת, אבנים. למה? כיוון שהעירוי הוא חיסרון. זה כבר דן תוסות, זה לא לנו כרגע. אומרת הגמרא, אמר רב התשמה. דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע. תנור של מקדש של מתכת היה, ואיסל כדעתך בשול בלא פיגוע, בלא בילוע, לא כפיד, ניאבית של חרס. הרי במקדש היה בעזרה תנורים. היה צריך להיות שם תנור כדי לאפות בו מנחות, היה צריך שיהיה תנור כדי לבוא ולבשל בו, לאפות בו, לצלות בו, את אותם קודשי קודשים שנאכלים בעזרה, אך ורק בעזרה, לזכרי כהונה. מה קורה? נאמר פה, איזה סוג של תנור היה? היה תנור של מתכת. צריך להבין, הרי בזמנם באופן נורמל תנור הוא של חרס, הוא לא של מתכת. למה צריך לעשות מתכת במקדש? למה שלא יהיה כמו כל תנור שהיה במדינה שהיה של חרס? כנראה, מכיוון שאם היה שם תנור של חרס, אז ברגע שהוא היה צולה שם את אותו חטאת, אפילו שאין שם בליה, את אותם קודשים, אפילו שאין בהם בליה, היה צריך לבוא ולעשות את דין הפסוק יישבר, כדי שלא כל יום נשבור תנורים. אז באו ועשו תנור של מתכת, שתנור של מתכת אתה יכול ללבן אותו ולהכשיר אותו. אומרת הגמרא, אם כך, הנה תשובה לשאלה של רמי בר חמה, הבישול עצמו גם בלי בליה זה סיבה לשבירה, גזרת הכתוב. עונה הגמרא, זו לא ראיה, כיוון דיקה שירי מנחות דאפייתן בתנור, ואיקה בישול ובילוע אבדינן של מתכת. אומרת הגמרא, זו לא ראיה. הראיה לנו את אותם מנחות שהם קודשי קודשים. את המנחות האלו היו קומצים, והשריים נאכל הכהנים לזכרי כהונה בתוך העזרה, ליום ולילה, כדין קודשי קודשים. המנחות האלה היו בלולים בשמן. ברגע שזה בלול בשמן, זה בלול בשמן של קודשים. מה קורה? הוא לוקח את זה בתוך התנור, ואיך עושים מאפה בתנור? כמו שעושים אש תנור. היה עושה את העיסה ומדבק אותה בדפנות התנור. עכשיו מה קורה? יש פה שמן של קודשים שנבלע בתוך התנור, אז יש פה אפייה, דהיינו בישול, פלוס בליה. לכן באנו ואמרנו, אי אפשר לעשות של חרס, חייבים לעשות של מתכת. אבל אפשר שאם היו עושים שם רק את הבשר בצורה כזאת של צלי, שיש לנו בישול ולא בילוע, אולי באמת אין לנו דין של להישבר, אין לנו ראיה מזה. היה הרבה תנורים. זה לא משנה, העיקרון, אז אני לא יכול, כיוון שכל פעם עושים במקום אחר, יש הרבה עבודה, יכול להגיע הרבה מנחות. זה לא צריך להיות מיוחד לזה, כי אם עכשיו באים עכשיו, אדם מביא קורבן, אם הקורבן הוא מביא מנחה, יכול להיות שם עשרות מנחות. למה? אבל זה לא היה ככה. אומרת הגמרא, ודאי, זה קודשי קודשים. אומרת הגמרא, הוא תנור הדעתך הוא בתייכה. היה תנור שתחו אותו בפנים בעליה של הכבש, בשומן. באופן נורמל היו הרי מושכים, תחים את התנור בשומן, כדי שכשאתה עושה עכשיו את המאפה זה לא ידבק בו. את אותו תנור תחו בשומן של האליה של הכבש. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אילוי, עשרה רבא בר אילוי למיכלא לריפתא לעולם. בא רבא בר אילוי ואמר, לעולם יהיה אסור לבוא ולאפות פת בתנור הזה. ולמה? כי הרי הפת הזה זה מאכל פרווה, ועלול למחר לבוא ולאכול את זה עם חלב, ויש פה הרי את הבליעה של אותו אליה שבזה תחו את התנור, וממילא הוא אסר את התנור הזה לעשות בו ריפתא לעולם. צריך להזכיר במאמר המוסגר, אבל בלי להתעכב על העניין, אין אפשרות לבוא ולעשות מאפה עם חלב למשל. אסור. אי אפשר לעשות מאפה של לחם ביחד עם שומן של בשר. אסור. ואם עשית, אסור לאכול את הפת הזה. למה? בגלל גזרה. גזרה משום הרגל דבר. נכון, שאם אתה תבוא ותעשה סימן היכר בדבר, על זה לא דיברנו. אז אם אתה בא לקנות בורקס ואתה יודע שיש לו היכר, שזה חלבי וזה פרווה, אתה יכול לקחת. אבל אם היה לזה צורה אחת, אם אתה הולך לקנות לחם סטנדרטי, והלחם הזה אין לו סימן, אתה עושה בבית, מעשה. האישה עושה אכלות לשבת, היא עושה את זה בתנור הבשרי, ורוצים לאכול עם חלבי, אז היא עושה עוד חלות בתנור חלבי, צריך שיהיה היכר. יש חלה אחת שצריך שיהיה לה סימן שזה של הבשרי, וחלה אחת שיהיה סימן שזה חלבי. כי אם זה יהיה באותו צורה, זה אסור באכילה, גם אם תבוא לאכול את זה עכשיו עם בשר. למה? מפני הרגל דבר, חשש של עברה כפי שיבואר. כאן אנחנו מדברים על אותו לחם סטנדרט, המאפה הסטנדרטי, שאין בו היכר, אין בו סימן. אומר רבא בר אילוי, בתנור הזה אי אפשר יותר לעולם לעשות מאפה שאין בו סימן שהוא בשרי. אומרת הגמרא, זה מה שהוא אמר. יותר מזה, לא רק שאסור לאכול את זה עם חלב, ואפילו במלחה, אפילו לאכול את זה פר ועם מלח, גם כן אסור. דיל מעטי למיכלה בקותחה, שמו יבוא לאכול את זה עם קותח, קותח זה היה מאכל חלבי. ומכיוון שכן, הוא יבוא לידי עבירה. מייטי וישולת הגמרא מברייטה, למדו בברייטה, אין לשין את העיסה בחלב. ואם לש, כל הפת כולה אסורה. מפני הרגל עבירה. אסור ללוש פת בחלב. ואם הוא ילוש, אז הפת הזאת היא אסורה לאכילה גם בחלבי. מפני הרגל עבירה. שוב, אם הוא יבוא לעשות עכשיו כדי לפתור, רוצה לעשות פיצה, אז רוצה לפתור את זה מהמויץ, הוא הולך ולש את זה בחלב, כדי שיהיה לזה ברכת מזונות. עם זה אין לנו בעיה. יש היכר, יש גבינה צהובה מלמעלה. כל דבר שיש בו היכר לא דיברנו. אנחנו מדברים על המאפה הרגיל, הסטנדרט, שהלך ולש אותו עם חלב, נאסר המאפה הזה לעולם. אי אפשר לאכול את זה אפילו במלח, אפילו באותו דבר שהוא במינו. כיוצא בעוד אומרת הברייתא, אין תשים את התנור בעלי, אסור לטוש, למרוח, למשוך את התנור באותו שומן של הכבש. ואם תש, כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור. כתוב פה בברייתא, שהפת הזאת שנעשתה בתנור אסורה, אבל התנור לא נאסר. למה? אני יכול עכשיו להרתיח את התנור, וממילא עכשיו התנור הזה פולט את החלק הבשרי שבתוכו, ומחר אני יכול לעשות בו פת. אומרת הגמרא, טיובתא דרבא בר אילוי, טיובתא. הברייתא הזאת הפילה את הדין של רבא בר אילוי שאסר את התנור לעולם. שואלת הגמרא להווה, וכי מאחר דאיתא טוב רבא בר אילוי,
אמר לרבינה
לרבשי, וכי מאחר דאיתא טוב רבא בר אילוי, אם קיבלתי את השאלה והפלתי את דברי רבא בר אילוי, ויש אפשרות לבוא ולקחת תנור ולהוציא ממנו אותו תנור של חרס על פניו, לבוא ולהוציא ממנו את האיסור שבלוע בו, אמי אמר רב, גדרות בפסח יישברו. אומר רב, יש לך גדרה חמץ, אתה רוצה להשתמש בו בפסח? אין לך מה לעשות, אתה רק יכול לשבור. למה? אי אפשר לתקן את זה. למה אי אפשר לתקן? תעשה לו הסק, וממילא הוא יפלוט את החמץ שבתוכו ותוכל להשתמש בו בפסח. אמר לי רב, מוקים להי בשל מתכת. והתשובה שהוא ענה לו, רב, את המקרה של התנור המדובר דיבר על תנור של מתכת. תנור של מתכת אני יכול ללבן אותו, ועל ידי ליבון אני מכשיר אותו. תנור של חרף? חרף אי אפשר לתקן. הגדרות המדוברות זה גדרות של חרס. גדרות של חרס, בפסח יישברו, אומר רב. ויבא את אימה. גם רב מסכים שהנידון היה בתנור של חרס. אז למה בתנור יש לו תקנה ובגדרות אין להם תקנה? זה הסקו מבפנים וזה הסקו מבחוץ. התנור, ההסק שלו מבפנים. ממילא אפשר לבוא ולהסיק אותו, ועל ידי זה שהוא יפלוט את הדבר הבלוע בתוכו, ואפשר לעשות בו שימוש מחדש. אבל כשאתה בא לדון איתי לגבי גדרה, גדרה ההסק שלה מבחוץ, אז לא יעזור לי הפליטה. אומרת הגמרא, ונעביד הסקה מבפנים, מה הבעיה? אז למה הרב אומר גדרות בפסח יישברו? בוא נסיק את הגדרה מבפנים, ויש לי תקנה בפסח. הכל בחרס. עונה הגמרא, חייס עלי דמידברי. הוא חושש שמה זה יישבר. וכיוון שהוא חושש שמה זה יישבר, או בשפה שלנו, יש לו מבפנים ציפוי וכדומה, והוא מפחד שיקלקל לו הדבר, או זה ישחיר לו, או יתלכלך לו. וממילא, כיוון שחייס עלי, אנחנו חוששים שהוא לא יעשה לו הסק טוב מבפנים, הוא לא יכניס גחלים לתוכו, ולכן אנחנו אסרנו. ואחרי שבאנו ואסרנו, אז גם אם עכשיו הוא יעשה עסק מבפנים, זה לא יועיל לו, כי יש לנו חשש שמה לא יעשה כדעת, ולכן באנו ואסרנו. הילקח, אומרת הגמרא, לאור זה היי קוביה. קוביה זה בעצם רעפים חלולים, שזה דבר כאור שהיו עושים אותו כדי לעשות אותו כמו מחוות, שהיו עושים בו בישול או אפייה מלמעלה, וההסק שלו נעשה מלמטה, הסקו מבחוץ הוא, ואסיר. אם עכשיו הוא יבוא ויתוח אותו בשמן, למשל בשמן כזה של אליה, ועכשיו הוא רוצה לעשות עליו מאפה של לחם, אי אפשר יהיה לעשות עליו מאפה של לחם. ולמה? כי ההסק שלו נעשה מלמטה, מבחוץ. והתיקון שלו יכול להיות רק אם זה נעשה בבפנים, כמו שדיברנו לגבי תנור. חוזרת הגמרא ושואלת, אל הגדרות של מקדש, עמי יישברו, נהדרינו לכבשונות. שואלת הגמרא, כפי שרש"י מבאר את הדברים, מכיוון שאמרת שיש לנו תקנה על ידי ליבון, ומה אנחנו מבאנו? ועל זה רש"י מוסיף, האוקימנה דתאמה משום בלועו, ולא הבישול כפית קרא, דני מגזרת הכתובי. ונהיד במשען כתיב יישבר לפי שלא היה קבועים להיות להם כבשונות לצרף כלי חרס. אבל במקדש נהדרינו לכבשונות שהיוצר צורפן בהם והתלבנו. אם אנחנו רואים טוב את רש"י, רש"י אחז שבעצם יש לי פשיטות לשאלה של רמי בר חמה. ורש"י אחז שפשוט לנו שהטעם למה באמת צריך לשבר כלי חרף, הסיבה היא בגלל שהוא בולע. אם הבעיה זה בליעה, אז אם אני יכול להוציא את הבלוע, יהיה מותר להשתמש בו. מה הבעיה שהסברנו וחילקנו בין תנור לגדרה? שבתנור הסקו מבפנים וגדרה הסקה מבחוץ. אבל אם אני אקח את זה חזרה לכבשונות, כי הבין רש"י הגמרא בשאלה שבעצם במשכן זה מקום זמני, שמה לא העמידו כבשן, לא ייצרו כלים ליד המקום. אבל בבית המקדש יש פעילות רבה, מסתום מעמד ליד זה בית היוצר, שמה היו מייצרים את הכלים, תחזיר את זה חזרה לכבשן המקורי ששמה. הרי מה הבעיה שיש לנו? כשאתה עושה הסק מבחוץ, אז מבפנים הטמפרטורה לא זהה, ואז יש לבן אדם חשש, או אם הוא ישים את זה מבפנים זה עלול להישבר, להתקלקל. אבל אם הוא יחזיר את זה חזרה להסק המקורי שלו, לתנור שבו צירפו את הדבר, אז בעצם יש לך את אותו חום מבפנים ומבחוץ. אתה מלבל אותו ומביא אותו למצב שהוא יפלוט את מה שבתוכו, בדיוק כמו בתנור. אז למה אתה אומר גדרות יישברו? למה אתה לא אומר תחזיר את זה לכבשן, תוציא ממנו את הבליעה שלו, אין לך פה בעיה של נותר, ואתה יכול לקיים את הכלים? כך רש"י למד את הסוגיה. אם רואים את עופות, תופות דיבור מתחיל אל הגדרות של מקדש המים שברו. יש תופות קודם עם תש כל הפץ, זה מי שיוכל לראות שיעיין עם נפקמינות בהלכה. לענייננו, בא תופות ואומר תימה. מה יקש ילי? הטעם את השבירה לה משום בלי אבה, אלא גזרת הכתובי. היא סביר עלי דתלאו באוויר טעון, את תנור טעון שבירה. אף על גב דלקה, אלא בישול בלא בלוע. רשי יצא מתוך הנחה שהטעם זה משום בלוע. בא תופות ואומר, מאיפה אתה לוקח את זה? הרי רמי ברחמה שאל שאלה, לא קיבלתי תשובה לשאלה. יש לנו צד לבוא ולומר שיש גזרת הכתוב שאומר שאם אתה הולך ומבשל בלי לבלוע, בלי, בכלי חרף, גזרת הכתוב יישבר, נגמר סיפור. אז מה אתה שואל אותי עכשיו? שנחזיר את זה לכבשן, מה זה יועיל? אבל התורה אמרה, יישבר. ממשיך תופות ואומר, ורבינו תם היה אומר, דכשהוסקו נעפו ככלים חדשים, הגדרה מחודשת. ההסק הזה שאני מחזיר אותו לכבשן, זה לא פולט, זה יצירה חדשה. תדע, אומר תופות ראיה לדברים, דאמרינן בכל השף, התורה היא דרך לחרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם. והמי, הרי יוצא מדי דופיו על ידי החזרת כבשן. למה אתה אומר אינו יוצא מדי דופיו? אלא ודאי כשהוסקו נעפו כלים חדשים, וחשיב כלים אחרים דפנים חדשות באו לכאן. ואף על גב דה לגבי תומה כלי חרס טעון שבירה ואמרינן תנור חולקו לשלושה וגומר וכולי. אומר שורה אחרי זה לא דמי כלי חרס לתנור. דקייבן דתנור תשמישו על ידי עסק לא חשיב פנים חדשות. ושמה, אומר תוסות, יש אופציה נוספת, אף בתנור אם היום מסיקו בפנים ובחוץ, כי אין תחילת עשייתו, כשיצר עשהו, נותנו בכבשן, אפשר שזה היה מועיל? דהיינו, תוסות נותן לך שני צדדים. או שתוסות בא ואומר שהמושג שאני יכול לדון אותו ככלי חדש זה רק בכלי. בתנור שכל המהות שלו זה מבפנים, אז כשאני חוזר ועושה הסק מבפנים זה לא יצירה חדשה. או שאין אכן אני, רק תנור זה דבר גדול. אז תנור היו בונים אותו מחלקים הרבה, איך עכשיו תכניס אותו לכבשן? זה בלתי אפשרי. לכן אין לך תקנה, אם תצליח, אם תוכל להכניס אותו חזרה לכבשן, לנכן עמי, גם שם יהיה לו דין של חדש. אבל גדרות זה דבר פשוט, תחזיר אותו לכבשן, שאלת הגמרא. בהמשך, תוספות אומר כמה שורות אחרי זה, ונראה לפרש, כי אני מניח שתוספות היה לו קושייה, תוספות אומר כזה, ועוד קשה, אפילו בחולין קיים אליהם פסחים, התורה ידע על כלי חרס שלא יוצא מדי דופיו לעולם. מנהלן דה מחטאת לקה למילה, דעת המגזרת הכתוב, כדי פירש. אם תמצא לומר, דה בישול בלה, בלא בילוע, טעון שבירה. אני הייתי משאיל את התוספות להגדרה נוספת. זאת אומרת, אם תוספות יוצא מתוך נקודת הנחה שיש גזרת הכתוב, וגזרת הכתוב בא ואומר יישבר, מה תוספות עונה לנו? אומר תוספות, אבל עכשיו שהוא עושה אפקט מחודש, אז פנים חדשות באו לכאן. מה פתרת לי את השאלה? אבל זה לא שבירה. זה ברור שתופות, מוכרחים לומר כדבריך, שתופות באמת בא ואחז, שבעצם כשאני עושה פה הפק מחודש, אני בעצם ביטלתי את הכלי, שזה שבירה, ועכשיו אני יוצר פה יצירה מחודשת, כלי חדש, ועל כלי חדש אין לי בעיה. אבל תופות מוסיף פה דבר, ונראה לפרש. דמאחר שהתיר הכתוב כלי נחושת במריקה ושטיפה ובכלי חרס לא התיר שמן מנה דתם בישום בליהו דזה יוצא מדי דופיו וזה אינו יוצא מדי דופיו ובישול בלא בילוע טעון שבירה בזה סברה לומר לפי שיחמיר בה כתוב לחושמו כבלוע ודווקא בהגעלה אינו יוצא מדי דופיו אבל בהחזרת כבשונות יוצא. אני רוצה את התוספות כדי לקיים את תוספות עם דברי רש"י. תוספות בעצם בא ואומר, הרי גם כשאני מבשל בלי לבוא ולעשות בליה, עצם זה שהשפרוד הזה נמצא בתוך התנור, הרי יש פה איזה טעם שנכנס. אין פה ממשות, אבל יש פה טעם שנכנס. אומר תוספות, תראה, אפשר שבאמת כל הבעיה של רמי בר חמה לא הייתה כגזרת הכתוב, כמו שתפפנו בהתחלה, שהתורה באה ואומרת, בישלת, שבור, נקודה. לא מעניין אותי, בלעת, לא בלעת, זה לא נכון. ולמה? כי אומר תוספות, הרי יש פסוק, והפסוק אומר, הוא כלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אז התורה אומרת את הדין של יישבר ליד מריקה ושטיפה. זאת אומרת שהתורה באה ואומרת שבעצם מה כואב לי? כואב לי שיש לי אפשרות איפה שאפשר למרק ולשטוף, עוד לא הסברנו מה זה, אבל אם יש לי אפשרות למרק ולשטוף, אז זה האידיאלי. רק מה לעשות שבכלי חרס זה לא עובר. וכיוון שזה לא עובר, אז האופציה היחידה שנשאר לי זה יישבר. אז זה לא נכון לבוא להגיד שהתורה התעלמה מהמושג של הבליעה. רק התורה באה ואומרת, אי אפשר לתקן את הבליעה הזאת. זה מה שרוצה תוספות. ונראה לפרש במאחר שהתיר הכתוב כלי נחושת במריקה ושטיפה, ובכלי חרס לא התיר, שמה מנדתה משום בליעה, ודזה יוצא מדי דופיו וזה אינו יוצא מדי דופיו. ובישול בלא בילוע, מה שטעון שבירה, בזה סברה לומר, לפי שהחמיר בה כתוב, לחושבו כבלוע. נכון, אחרי שכבר חידשתי שאי אפשר להוציא ממנו את הבליעה, אז אפשר שהתורה, וזה היה השאלה של רמי בר חמה, באה התורה ואמרה, עכשיו גם אם הוא לא בולע, עצם הדבר שאי אפשר להוציא מתוכו בליעה, באה התורה ואמרה, אם ככה בכלי חרס, אני לא מתעסק, אני שובר. מתי? כשאני דון הוא באמת בהגלה. זה אי אפשר לעשות, זה עסקו מבחוץ, זה עסקו מבפנים. אבל ברגע שאת אומר שאפשר להחזיר אותו לכבשן האש, לא בגלל יצירה חדשה, פה ודאי שיהיה פליטה, זה יהיה כמו במצב של כלי נחושת. אם ככה, למה באמת שאני לא אתן לו תקנה, שואלת הגמרא, עונה הגמרא, אמר רב זירא, לפי שהם עושים כבשנות בירושלים, טעות בתפיסה. אין כבשנות בירושלים, כיוון שהעשן משחיר את החומה, אז לא עפו כבשנות בירושלים. והבין הגמרא בעצם שהתשובה של הגמרא, הבינה, ככה רשי, משום קוטרה, גמרא בבבא קמא. אם ככה, אז בעצם מה אנחנו באים ואומרים? אני לא רוצה להשחיר את הכתלים. שואלת הגמרא, אמר אביי וכי אין עושים השפטות, וכי עושים השפטות בעזרה? אז מה אתה אומר לי? שאתה לא מעוניין לבוא ולהשחיר כתלים, זה נכון. באותו גמרא בבבא קמא, בפי ב', הגמרא אומרת עוד דבר, בירושלים לא היו עושים השפטות. ולמה? כי השפטות זה דבר שמביא שרצים. בירושלים צריך הרי שלכל קודשים קלים, היסר שלי, הכל צריך להיות בטהרה. אז תקנו שבירושלים לא עושים השפטות, כדי שלא יבואו שרצים. אז מה אתה מציע לי? כדי שלא יהיה שחור בכותל, אתה מציע לי שיהיה ערמות של זבל בתוך העזרה. וכל העזרה תראה כמו השפה, מלאה בשברי כלי חרס, זה כן פתרון. עונה הגמרא, כי זה עדין. ודאי, למדנו משנה. אומרת הגמרא, השתמיתי, נשכח מהבייה. הדתני שמעיה בקלנבו, שם מקום, שברי כלי חרס נבלעים במקומן. מה שהוא שכח, הוא שכח בעצם את אותה ידיעה שהבאנו. הידיעה אומרת כך, יש גמרא ביום הקף א', הגמרא אומרת, עשרה ניסים נעשו במקדש אחד מהם, כמו שתרומת הדשן הייתה נבלעת בקומה, גם השברים היו נבלעים במקומם, לא היה שם שום הררים של זבל. אז לבוא ולעשות כבשנות אני לא יכול, כי זה ישחיר את החומה. השפטות לא היה שם, זה נבלע במקום. ויעוין כבודו בצדיגים אל עמוד ב' במשנה שחסר מאתמול, שבמשנה מבואר מפורש, כלי חרס במקום קדוש, והגמרא אומרת מאיפה לומדים את זה. אבל במשנה מבואר, ולומדים את זה מהפסוק, שהמקום של השבירה, לומדים את זה ממה שהפסוק הקודם אומר, את הדין לגבי קובס במקום קדוש, ויש לנו וו החיבור, שזה נעשה במקום קדוש. מה? כן, אבל לעשות הררי זבל, נכון, אחרי זה יפנו את זה. אז זה הררים, הרי מדובר על כל הקורבנות באופן נורמל, זה כמו חד פעמי, באופן נורמל אנשים לא באו עם כלי נחושת. אנשים קנו כלי חרס, שבר אותו, נגמר סיפור. אז הררי זבל, אבל הגמרא עונה, זה לא, השאלה היא יותר בשביל התשובה. אומרת הגמרא, זה טעות בתפיסה. אומרת הגמרא, אלא הדה אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו התנור של מקדש, של מתכת היה. נאבי דחרף דסקו מבפנים, הוא שואל את הגמרא, עכשיו אני כבר לא מבין. למה עשו במקדש תנור של מתכת? והסברת לי, כי יש לך שיירי מנחות. והשמן הזה נבלע בתוך התנור. ואז אם זה נבלע, אז אתה לא תוכל אלא לשבר את התנור, ולכן עשית של מתכת. מה הבעיה? תעשה אותו של חרף כמו כל תנור, ומשהו בולע, הרי סקו מבפנים, תפסיק אותו, תבטל את הנותר, ומחר תעשה בו שימוש חדש. אומרת הגמרא דכיוון דיקה שתי הלחם ולחם הפנים דעשייתן בתנור וקדושתן בתנור הבלי כלי שרת וכלי שרת דחרס לא עבדינן ואפילו לרב יוסי בר יהודה לא כאמר שסובר שלא חייבים לעשות של מתכת כלי חרס כלי שרת אלא דעץ אבל דחרס לא לבוא ולעשות כלי שרת גם אם אני לא חייב מתכת אלא אני יכול להשתמש בעץ בחרס ודאי שלא מה כתוב פה? רש"י אומר את זה בחצאי מילים וקדושתם בתנור הרשי אחרון בצדיק וב, שאין נעשים בכלי שרת לפי שאינם טעונים שמן, כדאמרין על פרק שתי הלחם, המבואר במסכת מנחות, סמכי שם. הביאור הוא כזה. סתם מנחות היו באים עם לוק שמן. הלוק שמן היה בא בכלי שרת. היו לשים את זה בכלי שרת. וכבר אמרנו שכדי שדבר יוכל לנהוג בו קדושת הגוף, צריך קידוש בכלי שרת. ממילא זה היה מתקדש באותו הכלי. אז אני יכול לבוא ולהשתמש בתנור של חרס, זה לא מפריע לי. אבל יש לנו שתי הלחם. שתי הלחם לא היה בא עם שמן. לחם הפנים לא נעשה עם שמן. ומכיוון שכן, זה היה בא בכלי שנקרא איסרון. איסרון הזה לא היה כלי שרת. ומכיוון שהוא לא היה כלי שרת, אז איפה הוא מתקדש קדושת הגוף? אתה בא לשים אותו עכשיו על השולחן. איך אתה יכול לשים אותו, להכניס אותו בהיכל, אבל לא קדוש קדושת הגוף? התנור היה מקדש אותו קדושת הגוף. אז לתנור היה צריך להיות שם של כלי שרת. מה יכול להיות כלי שרת? שזה תנור של מתכת. כשזה תנור של חרס, הוא לא יכול להיות כלי שרת. לכן נאלפנו לעשות של מתכת. לא בגלל שאין לי תקנה בשל חרס לבוא ולעשות את זה, לתקן אותו על ידי שהוא עושה עסקו מבפנים.
מה מפריע אתם ככה לדבר שהתנור
לא מתכת? זה לא היה נורמל. זה לא היה נורמל. אנחנו רגילים למתכת, זה היה לנו נורמלי. זה דבר מוזר, זה לא היה צורה. החרס היה עושה יותר טוב מהמתכת. השמירת החום שלו, הכל. התנור הנורמל היה של חרס, אף אחד לא התעסק במתכת. מתכת היה פחות טוב מאשר חרס. מסתבר אפילו גם ברמת החימום שלו. היכולת שלו לעמוד בטמפרטורה של האש הייתה הרבה יותר בעייתית. חרס יש לו יותר יכולת. באה הגמרא ואומרת, רב יצחק בר יהודה ורגיל כמי דרמי בר חמה, היה תלמיד אצל רמי בר חמה. שבקה יום אחד הוא עזב אותו ואז היא לרב ששת, הלך ללמוד אצל רב ששת. יום אחד פגע ביום אחד פגש רמי בר חמה את תלמידו לשעבר רב יצחק בר יהודה. אמר לי, על כפתה נקטן ביד ריח עטילה ליד? משום דעזעת לך לקמי דרב ששת, הווה לך כרב ששת, תעביר עליו ביקורת. יש ביטוי שהעולם אומר, על כפתה זה דוקס. אתה חושב שאם אתה אוחז ביד של הדוקס, אז ריח המלכות נקלט בך? אתה חושב שאם אתה תהיה תלמיד של רב ששת, אז אתה הופך להיות כמו רב ששת? מה היה חסר לך אצלי שהיית צריך ללכת אצל רב ששת? אמר לי לאף, חס ושלום, לא בגלל רגל גאווה היה פה. משום אחי, הסיבה לדבר, מר כבוד הרב, כי באין המילתא, פשיט לי מסברה. כשהייתי שואל שאלה, הרב ענה לי מסברה. כי משכח למתנה איתה, פרח עלי, וכשהייתי מוצא משנה או ברא את הנגד, נפלו דברי הרב. רב ששת, כי באין המילתא, מיני פשיט לי ממתנה איתה, אבל כשאני שואל את רב ששת, הוא עונה לי ממשנה או ברא איתה. דחי נמי משכחת מתנה איתה ופרחה, וגם אם אני מוצא אחרי זה משנה או ברא איתה נגד, מתנאיתה ומתנאיתה, אז זה מחלוקת עניים, לא נפלו הדברים. אמר לו, אומר לו רמי בר חמה לרב יצחק, בא עם מנה מילתא דיפשית לך כי מתנאיתה. שאל אותי שאלה, ואני אפשוט לך את זה מסברה, ואתה תמצא את זה גם בברייתא. והוא שואל אותו שאלה, בא עם מנה, שואל אותו רב יצחק, בישל במקצת כלי, טעון מריקה ושטיפה או אין טעון? מה קורה אם הוא בישל במקצת הכלי? האם צריך עכשיו לעשות מריקה ושטיפה בכל הכלי? או רק בחלק שבו היה הבישול. זאת אומרת, זה יכול להיות בשתיים אפשרויות. או אפשרות שיש לי פה דבר, כלי גדול, מחוות, ובחלק מהמחוות הוא בישל את הבשר עכשיו. האם אני צריך למרק ולשטוף את כל, או רק את המקום שבו זה היה? או למשל חלקו על האש וחלקו מחוץ לאש. אז יש פה חלק חם וחלק קר, חלק בולע, חלק לא בולע. מה יהיה הדין? אמר לי, אינו טעון מדידה ועזה. עונה רמי בר חמה, לא צריך לעשות מריקה ושטיפה רק נקודתי, כמו לגבי דם שפגע בבגד, שצריך לבוא ולכבס רק את מקום הדם. והלא תנחי, אומר לו רב יצחק, אבל זה לא ברייתא. אמר לי, מסתברא כבגד, והדין של בגד הרי כן נמצא במשנה. מה בגד אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם? אף כלי אינו טעון מריקה ושטיפה אלא מקום בישול. אמר לי, שואל אותו רב יצחק, את רמי בר חמה, מדמי אפשר לדמות את זה לבגד? דם לא מפעפע, אז מכיוון שהוא לא מתפשט בכל הבגד, אז ממילא צריך לנקות רק את מקום הדם. מריקה ושטיפה, בישול, הרי מפעפע בכל הכלי, אז ודאי שיצרחו את הכל, מה זה דומה בכלל? ואותניה שואל אותו בנוסף, רב יצחק, זו ברייתא מפורשת, חומר בהזעה, הזעה זה אותו דם שפגע בבגד, ממריקה ושטיפה, וחומר במריקה ושטיפה מבהזעה, חומר בהזעה שהזעה ישנה בחטאות החיצונות ובחטאות הפנימיות, כמו שלמדנו שגם דם של חטאת פנימית, וישנה לפני זריקה שאם פגע בו אדם טעון כיבוף, מה שאין כן במריקה ושטיפה, מריקה ושטיפה נאמר רק במקום כזה שזה דבר הראוי לאכילה. חטאת פנימית שלא עומדת לאכילה אלא לשרפה, אין דין של מריקה ושטיפה. לפני זריקה שזה לא הוכשר עדיין לאכילה, אין מריקה ושטיפה. חומר במריקה ושטיפה, שהמריקה והשטיפה נוהגת בין בקודשי קודשים ובין בקודשים קלים, בישל במקצת הכלי, טעון מריקה ושטיפה, כל הכלי, מה שאין כן בעזה, שבעזה רק מקום הבגד. הנה אתה רואה ברייתא מפורשת שצריך לבסות הכל. הוא אמר לי, אומר לו, רמי ברחב, איתני, איתני, אם יש לך ברייתא מפורשת, אז הסברה שלי נפלה. פלא רב כל הסוגיה, צריך לעמוד על זה, אבל אנחנו מוגבלים. ותוספות כבר מעורר את זה בהתחלה. תוספות בא ואומר למעלה, תימה, מה היא קמי בא אליי? היא סל כדעת אך דרב יצחק. מה יפעל כדעת אך דרב יצחק? איק, כשמקצת כלי על האש שמבשל בו חם ושר הכלי צונן ובא אליי, אם כן, מה היא כאמר? בישול מפעפע, לא מפעפע בכולי כלי. ממה נפשך? אם אתה טוען שחלק זה קר וממילא אין פה בילוע, אז זה לא מפעפע בכולו, אז מה אתה שואל? והיא בשול, בשכל הכלי חם, פשיטה זה מפעפע בכולו, הוא בא עם מריקה ושטיפה, אז מה השאלה? מה, היה לי איזה הווה מן השיא? אם אדם נמצא בכל הבגד, אז לא צריך לחבס את כל הבגד? אם זה מפעפע בכולו, אז ודאי שצריך מרתק, אז זה נמצא בכל. והיא כמי בא אליי מפעפע בכולי כלי או לא, אלא מה תגיד שזה בדיוק היה השאלה שלו? אם ככה, בשאר איסורים, למה היא בא אליי? אז מה נפלת לנו על קודשי קודשים? מה השאלה פה? מהבשר של הקודשים? תשאל את זה דין כללי בכל איסורים. כדי לתקן עכשיו את הכלי, צריך את כל הכלי או את המקום של הבישול? ושיהיה אדירה בכל ההבנה של הדברים, מה היה הווה מינה, מה היה המסקנה, מה היה קשה לו ומה התשובה שהוא משיב לו. מסיים את הגמרא, אכן זה טעם המים, למה באמת צריך עכשיו לבוא ולבסות את המריקה ובישול בכל הכלי? אמר קרא, ואם בכלי נחושת בושה לה, ואפילו במקצת כלי. עצם הדבר שנמצא במקצתו נאמר על כל הדין דין של מריקה ובישול ומריקה ושטיפה. אומרת המשנה, אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים, חולק על זה רב שמעון ואומר רק קודשי קודשים נאמר בזה דין מריקה ושטיפה. תנו רבנן, מה המקור למחלוקת? וזאת תורת החטאת, אין לי אלא חטאת, שמה אמרה התורה את הפרשה של מריקה ושטיפה. כל קודשים מיניים, תלמוד לומר קודש קודשים מי, בפסוק נאמר דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני השם, קודש קודשים מי, תודה רבה, אני לא יודע שחטאת זה קודשי קודשים, אני צריך את הפסוק, אז הקודש קודשים מי מיותר לרבות כל קודשים. ממשיכה הגמרא, יכול שאני מרבה את התרומה, הרי גם תרומה יותר קדושה מחולין, אז אולי אם בישלתי תרומה בכלי צריך מריקה ושטיפה? תלמוד לומר, כל זכר בכהנים יאכל אותה, פרט לתרומה. דברי רבי יהודה. אמנם אותה מלמד רק חטאת, אבל יש גם ריבוי. אז כי יש לי ריבוי ומיעוט, מסתום אני מרבה את הקודשים קלים, זאת תורת, ואני קודשי קודשים, ואני ממעט את החלק הזה, זה פשטות הלימוד, על אף שתוספות לומד אחרת. תוספות אומר שבעצם כשכתוב קודש קודשים, זה כולל כל הקודשים, זה כולל גם חטאת. אז יש פה ריבוי אחר ריבוי, ואין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. זה תוספות. אומר תוספות, דמקודש קודשים אבי מעטין הקודשים קלים, וכל שכן תרומה. הילקר תרשין אותה למיעוטי תרומה, למה דהן מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. אז מה זה בא לרבות? קודשים קלים, ורק תרומה לא. אומר יותר מה רבי שמעון אומר, קודשי קודשים טעון מריקה ושטיפה, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה. למה? דכתיב, קודש קודשים. קודשי קודשים אין, קודשים קלים לא. שואלת הגמנו, מה הייתה? מה דה רבי יהודה? אז מה רבי יהודה יעשה עם הקודש קודשים? עונה רבי יהודה, מדעית צריך אותה למיעוטי תרומה, בכלל זה קודשים קלים, טונים, מרוקה ושטיפה. אחרת לא הייתי צריך אותה. אומרת הגמרא, ורבי שמעון אמר לך, אותה כדי אמרינן צדיק ג' עמוד א'. היה לנו דין לגבי קיבוץ. אומר שמה רבי שמעון, שבין אם אדם הזה היה חטאת פסולה, בין אם היה לה שעת הכושר, ובין אם לא היה לה שעת הכושר, אמרנו שהדין הוא שלא תאונה קיבוף כשזה פסול. מאיפה למדנו? כי אלו שני מיעוטים, דמה ואותה. אז האותה תפוס לדרשה אחרת. אומרת הגמרא, ותרומה לא באי שטיפה ומריקה? שואלת הגמרא שאלה עקרונית. אחרי שהסברת לי בסדר, בתרומה לא נאמר שטיפה ומריקה, אבל הרגע התבשל פה עכשיו תרומה בתוך כלי, נבלה פה תרומה, מחר אני מבשל בזכולין, זה פולט את הטעם של התרומה. והתניה, גדרה שבישל בבשר לא יבשל בחלב. ואם בישל, ויש כאן בנותן טעם, זאת אומרת שהטעם של הבשר נמצא בתוך התערובת על ידי זה שנותנים את זה לכפילה, לאותו ערמי, לגוי שיטעם, הדין הוא שהוא אוסר את הדבר. תרומה לא יבשל בחולין ביחס לזרים. ואם בישל, אז אני בודק, ואם זה בנותן טעם, אז יהיה אסור לזרים לאכול את התערובת. אז גם בתרומה צריך לבוא ולדאוג, לשטוף ולמרק את הכלי. אבל יש איסור. אמר אביי, אבל אני רוצה לעשות בזה חולין, מה אני אעשה? למה לא? כי אני רוצה. אבל אני רוצה לעשות, בחלבים הבשרי, אני יכול לעשות מריקה ושטיפה ולעשות בזה שימוש. וזה עונה הגמרא, אמר אביי, לא צריך אלא לדאמר מר בישל במקצת כלי, טעון מריקה ושטיפה, כל הכלי. התרומה לא צריך אלא מקום בישול. הנחת עבודה של הגמרא כרגע, שמריקה ושטיפה שווה בעצם למושג של הגעלה. והתשובה, אכן באמת צריך לבוא ולהגעיל, גם בתרומה, ודאי. רק לגבי תרומה, מספיק להגעיל את המקום שבו זה היה מונח, לא את כל הכלי. ובקודשי מתחדש גזירת הכתוב שצריך לעשות, כמו שראינו בפסוק. אמר קרא, ואם בכלי נחושת בושלה, כל הכלי צריך לעשות, ולא רק מקצתו. תירוץ שני אומר, תגמר, רב אמר, לא צריך אלא לדאמר מר, כתוב בפסוק. הוא כלי חרס. ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. במים ולא ביין. מותר להגעיל במים, אבל לא ביין. במים ולא במזוג. התרומה אפילו ביין ואפילו במזוג. אפשר לעשות את העגלה גם ביין וגם במזוג. רבא בראולה אמר, והוא לומד אחרת. יש הבדל בין הגעלה למריקה ושטיפה. ודאי שכל כלי צריך הגעלה ללא יוצא מן הכלל. גם בתרומה. לא צריכה אלא דאמר מר מריקה ושטיפה בצונן, אפילו בחמין. לגבי תרומה מספיק רק ההגעלה. לגבי קודשים, חוץ מהגעלה, צריך גם מריקה ושטיפה, כפי שנלמד בעזרת השם מחר במשנה, שמריקה זה פעולה שנעשית מבחוץ ושטיפה זה פעולה שנעשית מבפנים בצונן, וזה לא נוגע לדין של ההגעלה. הניחא למאן דאמר מריקה ושטיפה בצונן, אלא למאן דאמר מריקה בחמין ושטיפה בצונן, מעיקא למימר, דהיינו מריקה זה בעצם הגעלה. אז מה ההבדל בין תרומה לשאר קודשים? עונה הגמרא, שטיפה יתרת. לגבי קודשים צריך גם את הצונן. לגבי תרומה, שמה מספיק הגעלה ברותחין, לא צריך את הצונן. ולכן מביא תוסות למטה. ויש ללמוד מכאן, דכלים האסורים כשמגילים, אין צריך לשוטפן בצונן אחרי כן. אף על פי שנוהגים אתה לעשות כן, אנחנו רואים בעגלה, שמים ברותח ומעבירים לצונן. זה בדין שנאמר בקודשים. ולמינה אומר תוספות האמת לא היה צריך לעשות את זה אפילו שהעולם נוהג לעשות את זה.